שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ה במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א' ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי מוקצה, כשבאופן כללי רבי יהודה מחמיר בדיני מוקצה ורבי שמעון מקל, והדגשנו שזה לא שהוא אומר שאין מוקצה בכלל, יש מוקצה, אבל לרבי שמעון הרף הוא הרבה יותר גבוה. כלומר, כדי שמשהו יחשב מוקצה לרבי שמעון, צריך שהוא לגמרי לגמרי יהיה מוסך מדעתך, הרבה יותר מאשר לרבי יהודה, ורק אם הוא ממש מוסך מדעתך, אז יש מוקצה, ואז גם יש אולי מיגודי התקצאי. כלומר, שאם זה אסור בבין השמשות, זה גם יהיה אסור כל השבת, אפילו שבאמצע הנסיבות השתנו. את העיקרון הזה שגם רבי שמעון אוסר לפעמים, למדנו גם אתמול אצל מר זוטרה לגבי נר גדול, שהוא הניח שלא ייגמר בשבת. היום ומחר נראה לזה עוד ביטויים, כלומר נראה עוד מקרים שגם בהם אולי רבי שמעון מודה. לגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדון בשלושה מקרים שאולי בהם רבי שמעון מודה, כשהמשותף להם זה שהוא דחה את הדבר בידיים, נסביר עוד רגע מה הכוונה. בחלק השני נראה כמי רבי יוחנן פסק להלכה, כשתוך כדי נראה עוד מקרים שגם בהם אולי רבי שמעון מודה, שזה בעל חיים מת ומוקצה מחמת חסרון כיס, שעל זה נדבר מחר. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שכאן הנושא זה דחייה בידיים. כלומר, מה הדין לפי רבי שמעון? אם יש לי משהו שהוא ראוי לשימוש, ואני באופן מעשי, ממש בידיים, דחיתי אותו משימוש. למשל, אנחנו נראה שלוש דוגמאות כאלה. דוגמה אחת זה שזרעתי חיטים באדמה, אז מן הסתם דחיתי אותה משימוש, כי התכוונתי שהם יהיו באדמה. דוגמה שנייה זה שהעליתי ענבים לגג בשביל לעשות מהם צימוקים, אז זה תהליך שלוקח זמן, אז בינתיים דחיתי את זה מאכילה. ודוגמה שלישית שנראה בהמשך זה בהמות שהן מדבריות, כלומר יש לי בהמות שאני שולח אותם לראות במדבר, מתי שהם יחזרו, נראה האם גם בזה רבי שמעון מודה. אז נתחיל בדוגמה הראשונה, שואל ריש לקיש את רבי יוחנן, מה הדין לפי רבי שמעון בחיטין שזרען? כלומר לקחתי חיטין, שמתי אותם באדמה, ואז בשבת עצמה התחרטתי ורציתי לאכול אותם ככה איך שהם חיים. עכשיו נלך לפי הראשונים שמדובר שהחיטים עוד לא השתרשו באדמה וגם לא כיסיתי אותם בחול, כך שאני לא עובר על שום איסור שבת בלהוציא את החיטים, אלא אם כן יש כאן בעיה של מוקצה. וזה מה ששאל ריש לקיש, האם בזה רבי שמעון מודה? למה שיודע? כי כאן לגמרי דחיתי אותם משימוש, הרי שמתי אותם באדמה, מה יותר מראה מזה שאני לא רוצה אותם עכשיו? זאת השאלה, וענה לו רבי יוחנן, לא, זה לא מוקצה. המוקצה היחיד שיש לרבי שמעון זה מה שראינו אתמול, וזה הנר והשמן שלו, וגם זה רק בזמן שהנר דולק. אבל זה שהוא דחה בידיים, זה לא מספיק בשביל שזה יהיה מוקצה. עכשיו נעיר בסוגריים שלא יצויר שהיינו חולקים על רבי יוחנן, והיינו אומרים שכמו שרבי שמעון אוסר בנר, הוא גם אוסר בחיטים. לכאורה עדיין היינו צריכים לומר שכמו שבנר אין לו מיגודי התקצאי, אז גם בחיטים לא יהיה לו מיגודי התקצאי. כלומר, אם איכשהו החיטה תצא לבד, אז אולי כן יהיה מותר לו להשתמש. אז לכאורה, גם אם הוא כן אומר שזה מוקצה, זה לא ממש מוקצה. אומרים על זה הראשונים שזה לא נכון. אם היינו אומרים שכן יש פה מוקצה, אז זה היה יותר חמור אפילו מנר. בנר הוא אומר שאין מיגודי התקצאי, כי הוא יודע שמתישהו הנר הזה יחבא, אבל באמת בנר גדול. ראינו אתמול שמרזות רמר, שגם לרבי שמעון יש מיגודי התקצאי. אז אותו דבר אצלנו בחיטים, אם היינו אומרים שיש מוקצה, אז גם היה מיגודי התקצאי, כי כשהוא שם את החיטים באדמה, הוא לא הניח שהם יצאו משם בשבת. לכן אם יש מוקצה, גם יש מיגודי התקצאי. כל זה בסוגריים ובעצם מיותר, כי כמו שאמרנו כבר, רבי יוחנן אומר שלפי רבי שמעון, גם בחיטין שזרען, זה לא מוקצה. זה שהוא דחה אותם בידיים, זה לא מספיק בשביל שזה יהיה מוקצה. אז זה לגבי חיטין שזרען. עכשיו בסוגריים, הגמרא מבררת למה באמת בנר, רבי שמעון מודה שכשהוא דולק, אז זה כן מוקצה. אז לגבי השמן עצמו שעדיין בתוך הנר כשהוא דולק, אנחנו נראה מחר שזה מוקצה כי זה בסיס לדבר האסור, כלומר השלהבת נחשב הדבר אסור, אז השמן והנר הם בסיס לה, וזה אסור כל עוד יש שלהבת. לגבי השמן שנטף, שזה כבר לא בסיס, למה הוא מוקצה כל עוד הנר דולק, אז הגמרא מבררת את זה מתוך הניסוח של רבי יוחנן, כשיש שני ניסוחים. בהתחלה הבינו שהניסוח הוא שיש כאן שתי סיבות, וצריך את שתיהן, גם שהוקצה למצוותו, כלומר להדלקה, וגם שהוקצה לאיסורו, כלומר שכל עוד השמן בתוך הנר, אם תיקח מהשמן אתה עובר על איסור מחבא, ממילא אתה לא יכול לקחת, ממילא זה מוקצה. על זה הגמרא מקשה ממקום אחר, ששם רבי שמעון מודה שהקישוטים של הסוכה הם מוקצה, אז אתה רואה שמספיק הסיבה של הוקצה למצווה בשביל לאסור, אז באמת הגמרא משנה ואומרת שגם לרבי יוחנן זה מה שהוא התכוון. הוא אמר למה השמן מוקצה? כי הוא הוקצה למצווה, וכיוון שהוקצה למצווה הוא גם הוקצה לאיסור, כלומר הוא נהיה אסור. אז מה יצא לנו בינתיים ברבי שמעון? שני דברים. מצד אחד, שחיטים שזרען הם לא מוקצה, כלומר זה שהוא דחה בידיים זה לא מספיק. מצד שני, קישוטים של סוכה ושמן כל עוד הנר דולק, זה כן מוקצה כי זה הוקצה למצווה, ובזה רבי שמעון מודה. עד כאן המקרה הראשון של דחייה בידיים, ואמרנו שזה לא מספיק. המקרה השני, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד א', זה גרוגרות וצימוקים. כלומר, אני למשל לוקח ענבים ושם אותם בשמש על הגג ומחכה שהם יהפכו לצימוקים. עכשיו, התהליך הוא שבהתחלה הם ראויים לאכילה, כי הם ענבים, תוך כדי התהליך הם לא ראויים לאכילה בכלל, לא כענבים ולא כצימוקים, אחר כך כשהם מתייבשים לגמרי, אז הם ראויים לאכילה עוד פעם כצימוקים, והשאלה היא, מה הדין בזמן הביניים הזה, שהם לא ראויים לאכילה, האם זה נחשב מוקצה לפי רבי שמעון? על זה אמר רב יהודה בשם שמואל, שכן, במקרה כזה, ורק במקרה כזה, זה מוקצה, בניגוד לחיטים. למה? כי כאן יש שתי סיבות, הוא גם דחה אותם בידיים, כלומר הוא שם אותם על הגג וראה בזה שהוא לא רוצה אותם כרגע, וגם כשהוא שם אותם על הגג הם הפכו להיות לא ראויים לאכילה. אז שתי הסיבות האלו, גם התחייה וגם זה שהם לא ראויים, גורמים לרבי שמעון להודות שיש כאן מוקצה. אז זאת האמירה של רבי יהודה בשם שמואל, שבשביל שזה יהיה מוקצה לרבי שמעון צריך את שני הדברים ביחד, גם תחייה בידיים וגם שהוא לא ראויים, ועכשיו על זה נראה שני דיונים, ונקדים קצת את המאוחר ונאמר שבשני הדיונים נראה דברים של רבי שמעון הם לא מוקצה, כי יש להם רק אחד מהתנאים, כלומר בדיון הראשון נדבר על הפרסקים ונראה שהם לא מוקצה, כי למרות שהוא דחה אותם בידיים עדיין הם ראויים, בדיון השני נדבר על פצילי תמרה, ששם המצב הוא הפוך, שמצד אחד הם באמת לא ראויים, אבל הוא לא דחה אותם בידיים, וממילא גם הם לא מוקצה לרבי שמעון. זאת הקדמה לשני הדיונים, עכשיו בוא נראה אותם אחד אחד. אז הדיון הראשון זה שמקשה הגמרא מברייתא שאוסרת לא רק גרוגרות וצימוקים, אלא גם למשל הפרסקים. והפרסקים, בניגוד לגרוגרות וצימוקים, אמנם הוא דחה אותם בידיים, אבל גם תוך כדי התהליך של הייבוש הם עדיין ראויים. אז למה זה מוקצה? הרי אמרת שצריך גם דחייה וגם לא ראוי. עונה הגמרא, מה אתה מקשה? הברייתא הזאת היא לא רבי שמעון, היא רבי יהודה. עכשיו, הבעיה עם זה, אם הברייתא היא רבי יהודה, אז מה החידוש? הרי לפי רבי יהודה, אפילו אם לא שמתי על הגג לייבש, אפילו אם סתם שמתי את הפרסקים במחסן, גם זה מוקצה, גם בלי שממש דחיתי בידיים ושמתי על הגג, אז למה צריך להשמיע את זה אם הברייתא היא רבי יהודה? מסבירה הגמרא שיש כאן חידוש, כי המקרה בברייתא זה לא שגידלתי הפרסקים בשביל לייבש, ואז באמת שמתי במחסן, אז ברור שזה מוקצה. אלא כאן מדובר שזה היה משהו ספונטני יותר, כלומר הייתי באמצע ארוחה של הפרסיקים, ומה שנשאר לי קצת, שמתי על הגג לייבש, אז רואים שזה לא ממש החלטה שהחלטתי לדחות בידיים, יכול להיות שבאמת אני אתחרט וירצה לאכול אותם. בכל זאת, כמה שבלן שלרבי יהודה זה מוקצה, אבל באמת לרבי שמעון זה לא מוקצה, כי צריך גם דחייה בידיים וגם שיהיה לא ראוי. דיון שני לגבי זה בשורה האחרונה בעמוד א', זה לגבי פצעילי תמרה. מה זה פצילי תמרה? זה תמרי בוסר שהם עדיין לא רואים לאכילה והם נשרו מוקדם, שמים אותם באיזה סל שהתבשלו, אבל בינתיים קשה לאכול אותם. אז האם הם מוקצה לרבי שמעון, כי הרי הם לא רואים לאכילה? אומר רבי, לפי מה שלמדנו, לא, הם לא מוקצה, כי הרי כמו שאמרנו, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוגרות וצימוקים בלבד, כלומר צריך גם דחייה וגם לא ראוי, וכאן זה רק לא ראוי, אבל הוא לא דחה את זה בידיים, פשוט כך זה יצא מהעץ. אז לגבי רבי שמעון, בתמרים האלו באמת ברור שזה לא מוקצה, אבל עכשיו לרגע נעזוב את רבי שמעון ונראה דעת רבי. רבי הוא זה שהרגע אמר שלרבי שמעון זה לא מוקצה, והגמרא מניחה שאם הוא אמר את זה, מן הסתם הוא סובר גם כמו רבי שמעון. לכן הגמרא מקשה על זה מזה שרבי עצמו אמר שלא שוחטים את הבהמות המדבריות כי הם מוקצה. מה זה בהמות מדבריות? זה בניגוד לבהמות ביתיות. בהמות ביתיות זה בהמות שהן גרות אצלי, הן הולכות לראות באחו וחוזרות כל לילה. בהמות מדבריות זה בהמות שאני לא רואה טעם להכיל, הן יכולות להסתדר לבד, אני שולח אותם לטבע, ואם אני צריך אותם אני יכול לחפש אותם, והן גם חוזרות, נראה עוד רגע כל כמה זמן, בכל אופן אומרים על זה רבנן שזה מוקצה, כי הרי בכניסת יום טוב לא היה לי אותם, וגם אם פתאום באו באמצע יום טוב אני לא יכול לשחוט אותם, כי הם לא היו מוכנות אצלי, הסחתי דעתי מהן. עכשיו במשנה בביצה יש מחלוקת מתי הן נחשבות מדבריות שאז הן מוקצה. רבנן אומרים שאם כל הקיץ הם בטבע וכל החורף הם אצלי, זה מספיק בשביל להגדיר אותם כמוקצה בקיץ כשהם לא אצלי. רבי לעומת זאת מעלה את הרף ואומר שבשביל שזה יהיה מוקצה צריך שכל החורף וגם כל הקיץ הם יהיו בטבע, רק אז הם מוקצה. בכל אופן מה אנחנו רואים כאן? אמנם רבי מעלה את הרף, אבל בכל אופן הוא אומר שהם מוקצה אם הם לא כאן כל השנה. אז איך יכול להיות שרבי סובר כרבי שמעון שאין מוקצה? עונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה זה שרבי באמת סובר כרבי שמעון, שעקרונית אין מוקצה, אבל אותה מדבריות זה כמו מקרה של גרוגרות וצימוקים, שבזה רבי שמעון גם כן מודה שאסור. למה? כי הוא גם כן דחה אותם בידיים, כי הוא שלח אותם לטבע, וגם הם לא ראויות. מה הכוונה שהם לא ראויות? כי זה תורח גדול ללכת לחפש אותם, אז זה בעצם כמו גרוגרות וצימוקים, ולכן זה אסור גם לרבי שמעון. זו התשובה הראשונה. נקפוץ לתשובה השלישית. לפי התשובה השלישית, רבי גם כן מודה לרבי שמעון שאין מוקצה, אבל הוא לא אומר שבאותם בהמות גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה, אלא באמת לרבי שמעון זה לא מוקצה, וזה ששם הוא חלק על רבנן לגבי מה זה מדבריות, הוא רק אמר את זה לשיטתם. כלומר, אתם, שאתם סוברים מוקצה, לפחות תאסרו רק אם הם ממש מוקצה שהם חוזרות פעם בשנה. אבל אני עצמי כרבי שמעון, ולדעתנו בכלל אין מוקצה. זאת תשובה שלישית. עוד פעם, לפי שתי התשובות אלו שראינו, רבי באמת כן כמו רבי שמעון, כשלפי התשובה הראשונה רבי שמעון מודה בבהמות, לפי התשובה השלישית הוא לא מודה, והתשובה השנייה זה שרבי באמת לא כמו רבי שמעון, אלא כמו רבנן שם, שבאמת יש מוקצה. וזה שאצלנו רבי ענה לגבי פצילי תמרה, הוא רק ענה מה דעת רבי שמעון, אבל זה לא אומר שהוא סובר כך, אלא הוא עצמו באמת כרבי יהודה. עד כאן הדיון השני שראינו על גרוגרות וצימוקים. נזכיר, אמרנו שגרוגרות וצימוקים זה מוקצה גם לרבי שמעון. דיון אחד ראינו לגבי הפרסיקים ואמרנו שזה מוקצה רק לרבי יהודה. דיון שני אמרנו שפצילי תמרה זה לא מוקצה. שאלנו לגבי הבהמות וראינו שלוש תשובות, כשלפי אחת מהם רבי שמעון מודה גם בזה, כי זה כמו גרוגרות וצימוקים. בזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב'. עד כאן החלק הראשון, שבחלק הראשון ראינו מקרים של דחייה בידיים. בחלק השני אנחנו עוברים לדון כמי ההלכה, כשבעיקר נראה מה דעת רבי יוחנן בנושא, כשתוך כדי נראה עוד מקרים שבהם רבי שמעון מודה, נמשיך את החלק הזה גם אחר. אז לגבי מה רבי יוחנן סובר, אנחנו נראה שתי דעות. הדעה השנייה, שגם היא הדעה שמתקבלת למסקנה, זה שרבי יוחנן הוא כרבי יהודה, שיש מוקצה. לעומת זאת, בהתחלה ישב אמינה שרבי יוחנן כרבי שמעון. מי אומר את זה? אומר אבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שאמרו שההלכה כרבי שמעון. עכשיו בהתחלה הגמרא הבינה שהוא באמת מתכוון שהוא עצמו סובר כרבי שמעון, ועוד מעט נראה דיון על האפשרות הזאת, אבל בסוף רבי יצחק ברב יוסף אומר שהוא כרב יהודה, ואז באמת רב יוסף אומר שבאמת גם רבא בר בר חנה לא התכוון שרבי יוחנן אמר שהוא כרבי שמעון, אלא רק שאמרו כרבי שמעון, אבל הוא עצמו רבי יוחנן לא כרבי שמעון. אלה הדעות, כלומר שוב למסקנה רבי יוחנן הוא כרב יהודה ולא כרבי שמעון, אבל בהווה מינה מביאים דעה שהוא כרבי שמעון, ועכשיו נדון על אותה דעה. אז שואלת הגמרא על אותה הווה מינה שרבי יוחנן כרבי שמעון, איך זה יכול להיות? הרי רבי יוחנן אסר קן של תרנגול, הוא אמר שזה מוקצה. למה? כי הקן עשוי רק בשביל התרנגולים. אז איך יכול להיות שהוא כרבי שמעון? עונה הגמרא, זה לא קשה. אפשר להעמיד שבתוך הקן של התרנגול יש משהו שבו גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה. מה יכול להיות בתוך קן של תרנגולת שזה עוד דבר שבו רבי שמעון מודה שזה מוקצה? מסבירה הגמרא שמדובר בדבר שאינו שום שימוש שהוא בשבת, ממילא גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה. במה מדובר? אז יש שתי תשובות. תשובה ראשונה זה שמדובר באפרוח מת, שזה מוקצה למי שסובר שבעל חיים מת נחשב מוקצה גם לרבי שמעון, נרחיב בזה עוד רגע. תשובה שנייה, לפי מי שסובר שאפרוח מת זה לא מוקצה, אז מדובר בביצה עם אפרוח, שעם זה ודאי שאין מה לעשות, כי בני אדם לא יכולים לאכול את זה בשבת, וגם לכלבים לא זורקים את זה, כי גם כלבים לא רוצים לאכול חתיכות קליפה, ממילא זה ודאי מוקצה לפי כולם. עכשיו בסוגריים, מה זה אותה מחלוקת לגבי בעל חיים מת? זה מחלוקת בין מר בר המימר לבין מר בריד רב יוסף. מר בר המימר אומר שבעל חיים מת הוא מוקצה גם לרבי שמעון, אלא אם כן הוא כבר היה גוסס לפני שבת, ואז ממילא קצת תכננת שאולי הוא ימות ותזרוק אותו לכלבים, אבל אחרת זה כן מוקצה כי זה לא השימוש שאותו תכננת. מר בריד רב יוסף אומר שזה לא מוקצה לרבי שמעון, כי כאמור עדיין יש לו שימוש, אתה יכול לזרוק לכלבים, אפילו שזה שימוש שלא תכננת אותו. אז עוד פעם, תשובה הראשונה זה שזה אפרוח מת, זה מתאים למר בר המימר. תשובה שנייה שמתאימה גם למר בריד רב יוסף זה שזה ביצה עם אפרוח בפנים. בכל אופן, אלה הסיבות למה אותו כן אסור גם לרבי שמעון. עכשיו רק נזכיר, את כל זה הבנו רק לפי ההווה מינה שרבי יוחנן כרבי שמעון, אבל כאמור למסקנה רבי יוחנן כרבי יהודה, וממילא ברור שגם כן של תרנגול הוא מוקצה, כי הוא נועד לתרנגולים ולא לשימוש אחר. בזה הגענו ל-14 שורות מתחתית עמוד ב', נעצור כאן, מחר נמשיך את זה ונראה עוד מקרים שבהם רבי שמעון מודה. עכשיו לפני שנסכם את כל הדף, נראה קודם מהר את שלושת המקרים שהיום ראינו שרבי שמעון מודה, וזה קישוטים של סוכה, שזה מוקצה מחמת מצווה, גורגרות וצימוקים שזה דחייה בידיים ולא ראוי, ואפרוח מת לפי דעה אחת, או ביצה עם אפרוח לפי כל הדעות, זה מוקצה מחמת גופו. מחר נראה שהוא גם מודה אולי במוקצה מחמת חסרון כיס. בכל אופן עד כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון ראינו שלושה מקרים של דחייה בידיים, ושאלנו האם בזה מודה רבי שמעון שזה מוקצה, ואמרנו שלא, צריך גם דחייה בידיים וגם לא ראוי. ממילא בחיטין שזרען זה לא מוקצה לרבי שמעון, בגרוגרות וצימוקים זה כן מוקצה, כי זה גם דחייה בידיים וזה גם לא ראוי, ובניגוד לזה הפרסיקים זה לא מוקצה, כי אמנם הוא דחה בידיים אבל זה ראוי, ובצילי תמרה זה גם לא מוקצה, כי אמנם זה לא ראוי אבל הוא לא דחה בידיים, ובהמות מדבריות ראינו שיטה אחת שזה כן מוקצה, כי זה גם כן נחשב דחייה בידיים ולא ראוי. בתוך החלק הזה, בנוסף לזה בסוגריים, גם חזרנו לנר והסברנו למה הנר מוקצה. בהתחלה חשבנו שצריך שתי סיבות, גם מוקצה למצוותו וגם מוקצה לאיסורו, אבל דחינו שמספיק הוקצה למצוותו גם לרבי שמעון. בחלק השני של השיעור ראינו מחלוקת כמי רבי יוחנן פוסק. לפי אהבה מינה שהוא פוסק כרבי שמעון שאין מוקצה, שאלנו למה הוא אוסר כן של תרנגולת, ואמרנו ששם מדובר שיש אפרוח מת או אפרוח בתוך ביצה, שבזה גם רבי שמעון מודה שזה מוקצה. לסיכום, יוצא לנו שראינו היום שלושה מצבים שבהם רבי שמעון מודה, וזה קישוטים של סוכה, שזה מוקצה מחמת מצווה, קורגרות וצימוקים, שזה דחייה בידיים ושזה לא ראוי, ובעל חיים מת, שזה מחלוקת, אבל אם זה בביצה, זה ודאי שזה מוקצה, וזה נחשב מוקצה מחמת גופו, כי אין לך בזה שום שימוש שהוא כל טוב.